הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא פרשת פנחס. בנוסח התפילה אנחנו אומרים רחמנה איד קרלן כנאותי דה פנחס. כלומר שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו את הקנאות של פנחס. המעשה של פנחס מחפר, וכתוב על פנחס ויחפר על בני ישראל. לא כתוב ויחפר בעבר, אלא ויחפר בהווה ובעתיד, על בני ישראל. וכתוב בילקוט שמעוני שעומד ומחפר על עם ישראל עד סוף כל הדורות. ולמה המעשה הזה של פנחס מחפר עד סוף כל הדורות? בזכות זה שעשה מעשה וכינה לאלוקיו, הוא זכה לשכר עצום, בגלל שפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קינתי, לא חיליתי את בני ישראל. לכן הנני נותן לו בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר כינה לאלוקיו, ויחפר על בני ישראל. ומהי המשמעות של ברית שלום שנתן הקדוש ברוך הוא לפנחס? הכוונה היא שנעשה פנחס למלאך חי וקיים לעולם. הוא יבשר את הגאולה בקץ הימים. ככה מביא תרגום יונתן בן עוזיאל, וכמו שאנחנו אומרים שפנחס זהו אליהו. כך מופיע במדרש תנחומה, יהושע שלח מרגלים לארץ. המרגלים שהוא שלח היו פנחס וכלב. וכתוב על רחב שיחביא אותם, את פנחס ואת כלב. כתוב בספר יהושע כך, ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו. כלומר לקחה את שני האנשים וכתוב ותצפנו. תצפנו לשון יחיד. מדוע? מכיוון שהיא לקחה את שני האנשים והצפינה את כלב לבדו. פנחס אין צורך להצפין אותו כי הוא כמו מלאך. לא ראו אותו. כך מופיע במדרש של הפסוק בספר שופטים, כתוב שם, ויעל מלאך השם מן הגלגל, מלאך זה פנחס. פנחס אליהו, ופנחס עוד בחייו, היה כמו מלאך. פנחס זכה גם לכהונה, רק בגלל אותו מעשה, שהוא קינה להשם אלוקיו והרג את זמרי בן צלו, זכה לכהונה. למרות שפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אם כן מצד הייחוס שלו הוא כבר אמור להיות כהן, אין לו צורך בהבטחה שהוא יהיה כהן, אבל זה לא כך. כי הכהונה ניתנה למי שנמשך לכהונה, וזה היה אהרון, ועוד בניו, הם נמשכו לכהונה. כל התולדות שלהם שיוולדו אחרי המשיכה שלהם, גם הם יזכו לכהונם. אבל פנחס נולד כבר, ומי שנמשך לכהונה היה רק אהרון, בניו, אבל פנחס שנולד כבר לא נמשך לכהונם. אם כן, רק מי שיוולד אחרי שבני אהרון ואהרון נמשכו לכהונם, רק הנולדים לאחר מכן יזכו להיות כהנים. פנחס לא משכו אותו. אם כן, הוא לא כהן. הוא נולד לפני שמשכו את אהרון הכהן. לפני שמשכו את בני אהרון הכהן. היות ופנחס נולד קודם המשיכה שלהם, הוא לא נמשך, אז הוא לא כהן. כך מופיע בגמרא זבחים, וכך מביא רשי בפרשה. עוד מצאנו שהתוספות במסכת זבחים אומרים, כל הכהנים הגדולים מאיכן מגיעים? מפנחס. המקור הוא מספר דברי הימים. עוד מצאנו בתרגום יונתן בן עוזיאל, וגם בגמרא מסכת חולין קוף למד דלד, שמתנות הכהנים, הזרוע לחיים וקיבה, זכו לכך הכהנים בזכות פנחס. למה זכה פנחס לכל כך הרבה שכר? אומר רשי, בקנו את קנאתי, בנוקמו את נקמתי, בקוצפו את הקצף שהיה לי לקצוף. כלומר, עם ישראל, הם מצד אחד זלזלו בפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הם אמרו הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, והוא בכל אופן, הבועל ארמית קנאים פוגעים בו ועשה מעשה. השבטים היו מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה פיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, הרג נשיא שבט מישראל. למה השבטים נתפלו להטיל דופי ביתרום? שהוא פיתם עגלים לעבודה זרה. רשי כבר כתב שיתרו לא הניח עבודה זרה שלא עבד אותה, דבר שהוא ללא ספק חמור הרבה יותר מאשר פיתום עגלים. ובכל אופן, מה החומרה שמוצאים בזמרי בן צלו? שהוא מפתם עגלים לעבודה זרה, הסבא שלו יתרו. אבל יותר חמור לעבוד עבודה זרה, מה שהוא בפועל כן עשה. ובכלל, הכתוב אומר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. למה הפסוק רוצה לשלול את הטענה של העם, שאומרים שכל המעשה של פנחס מגיע בגלל שהוא מיוחס אחר יתרו? התורה אומרת שהוא מיוחס דווקא אחרי אהרון. אבל היה מספיק לומר שהוא בן אלעזר. לא צריך לומר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אפשר לומר פנחס בן אלעזר הכהן. הרי באותו זמן כבר היה אלעזר כהן גדול. כפי שאומר רש"י פרשת חוקת, ועד הרבה, אם המטרה של השבטים היא לשלול את פנחס בן אלעזר בן אהרון, לומר שהוא שלילי, מדוע? מכיוון שהוא מגיע מיתרו, שהוא פיתם עגלים לעבודה זרה. אם כן היה טוב יותר לייחס את פנחס לאלעזר, לא לאהרון, הרי לאהרון יש עוד איזשהו חלק בחטא העגל. כמו שמצינו ברש"י פרשת חוקת לגבי פרה אדומה, שהיא נעשית דווקא על ידי אלעזר הבן של אהרון. למה? היות שאהרון עשה את העגל, לא תעשה עבודה הזו על ידו, כיוון שהפרה אדומה באה לחפר על חטא העגל, ואין קטגור, נעשה סנגור. אז היה נכון לומר, פנחס בן אלעזר הכהן, ולא מיוחס ליתרום. מצינו במפרשי רש"י, מלאכת הקודש, באר שדה, צידה לדרך, הסבירו רעיון. הטענה של עם ישראל כלפי פנחס הייתה העובדה שדווקא הוא מתוך כל בני ישראל שהיו במקום, דווקא הוא קם והרג את זמרי, זה לא נובע מקנאת השם שבערה בו, אלא ממידה אחרת. לא ממידת הקנאה להשם, אלא ממידת האכזריות שטבועה בנפשו. לכן ביזו אותו השבטים דווקא על כך שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה. פתאום עגלים לצורך השחיטה זה מעשה אכזרי, שמעיד שמי שעושה זה הוא אכזרי. הוא מאכיל אותו, מפתם, נראה נחמד ונעים לאותו עגל, ולאחר מכן שוחט אותו. הוא אכזרי. הוא לא רק עובד עבודה זרה, הוא גם אכזרי. וזה מה שאמרו, שפנחס ירש מהסבא את מידת האכזריות, ולכן דווקא הוא זה שקם והרג את זמרי. ועד הרבה, מה עובר בירושה? מידות ולא דעות. ולכן מה שיתרו עבד עבודה זרה, זה לא בהכרח יעבור לדורות הבאים, אבל מה שהוא כביכול היה אכזר כפי שציירו אותו בני ישראל, זה כן יעבור לדורות הבאים. כמו שמצינו שאברהם אבינו לא רצה לקחת קלה ליצחק מהאנשים שבאזור שלו, למרות שהוא ודאי השפיע על רבים רבים מהם להתקרב לאבינו שבשמיים, אלא דווקא רצה אישה ממקום הולדתו. הוא לא רצה אישה מבנות כנען, אלא מחרן. מדוע? מכיוון שאולי שם יש דעות עקומות, אבל יש יותר סיכוי למידות טובות. מה שאין כן כאן בכנען, יש סיכוי לדעות טובות, אבל מידות עקומות. ולכן העם לא מתלונן על יתרו שהוא עובד עבודה זרה ואומר שפנחס הוא בן עובד העבודה זרה, אלא שפנחס הוא הנכד של האכזר. אם כן, כל מה שהוא עשה כעת זה מעשה אכזריות. ועד הרבה, הוא הרג נשיא שבט מישראל. הכוונה הייתה להדגיש את ההבדל בין הרוצח לנרצח. הרוצח הוא אדם אכזרי בטבע שלו. הנרצח הוא נשיא, איש חסד, שמקדיש את החיים שלו למען השבט. כמו שכותב רש"י, זמרי בן סלו בסך הכל רצה להגן על בני השבט שלו. כך בכל אופן, כלפי חוץ זו הייתה הטענה שלו. התורה בסוף פרשת בלק מתארת את אחרון אף כלפי עם ישראל. ואז הגיע איש, זה זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני. נתקבצו השבט של שמעון אצל זמרי, אמרו לו, אנחנו נידונים במוות ואתה יושב? מה עשה? עמד וקיבס 24 אלף מישראל. הלך אצל האישה המדיינית קוזמי בצור, אמר, תשמעי לי, להיות לי לאישה. אמרה לו, אני בת של בלק, בת של מלך. ואבא שלי אמר, מה שאת תסכימי להתחתן עם מישהו זה רק לגדול שבהם? אמר לה, אני נשיא שבט. והביא אותה למשה רבינו ואמר למשה רבינו, הרי זוהי אסורה בעיניך, אז למה אתה התחתנת גם כן עם מישהי ממדיין? בת יתרו? אבל כמובן שזו לא טענה, כיוון שמשה רבינו קודם מתן תורה התחתן איתה, כשניתנה התורה, עם ישראל יהודים ושאר העולם בני נוח. לפני מתן תורה, כל בני ישראל לבני נוח. והיא התגיירה עם כל כלל עם ישראל. ולכן הפסוק אומר, והרג נשיא שבט מישראל. יש כאן נרצח כביכול נשיא שבט, איש חסד, ויש רוצח אכזר. לכן הפסוק אומר, פנחס בן אלעזר בן אהרון, מייחס אותו הכתוב אחר אהרון, לא נובע מעשה מידת האכזריות שכביכול יש אצל יתרו כפי שמתארים אותה התובעים בטענה חמורה את פנחס, אלא דווקא מידותיו של אהרון שהיה רודף שלום ואוהב שלום ומייצר שלום בין בעלי המריבם. דווקא תכונת השלום, רדיפת השלום, היא שהניע את פנחס לעשות את המעשה, להטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. ועד רבה, הפסוק אומר, על אותו נשיא שבט מישראל, זמרי בן סלו נשיא בית אב לשמעוניים. כמו שמייחס הפסוק את פנחס בן אלעזר לאהרון, שהוא אוהב שלום ורודף שלום, ולפעמים הקנאות היא החסד הגדול ביותר שניתן לעשות, כמו שייחס את הצדיק פנחס לשבח לאהרון, כך ייחס את הרשע זמרי בן סלו לגנאי, לחיסרון, לשמעוניים. כמו שפנחס המעשה שהוא עשה לא נבע מאכזריות, אלא דווקא מידת החסד לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, כך מעשה זמרי הוא לא ביטוי לחסד לטובת העם, אלא אכזריות, כמו שנאמר על שמעון, כלי חמאס מכרותיהם. שהרי ההצטרפות של זמרי לחוטאים, אלא התקרבות אל בנות מדיין, מנעה מבני ישראל לעשות תשובה, ובכך גרמה למגפה להמשיך ולחלות יותר ויותר מעם ישראל. כלומר, זמרי התנהג באכזריות ומנע את עם ישראל מלעשות תשובה, והוא חיסה, עטף את האכזריות שלו באצטלה, בלבוש, במעטה של חסד. כביכול הוא עושה טובה לעם, שהוא תובע את משה רבינו בתביעה חמורה, מדוע אתה התחתנת עם מדיינית. פנחס עושה פעולה אכזרית, נראית כך, אבל האמת שזה היה מעשה החסד, כי הוא עוצר את המגפה. עוד מצינו הסברים מדוע קוראים בן פוטי, פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, אבל העם קרא פנחס הוא בן פוטי, בן הנכד של אותו אחד שמפתם עגלים לעבודה זרה. למה בשם בן פוטי? למה לא להגיד בן עובד עבודה זרה, אלא רק בן מי שמפתם עגלים לעבודה זרה? הרי לפתם עגלים לעבודה זרה זו רק הכנה לעבודה זרה. למה לא קוראים לו על שם העבודה זרה בעצמה? היו צריכים להדגיש את ההקטרה או שר מיני עבודה זרה. לא מפתם את העגלים לעבודה זרה, אלא עושה עבודה זרה בעזרת העגלים. אלא לפתם עגלים לעבודה זרה, בזה יש משהו מיוחד. הוא לא רק קונה עגל לעבודה זרה ומקריב אותו, אלא מפתם אותו, מתעסק איתו. הוא לא רק מקטיר ועובד עבודה זרה ויוצא ידי חובה, אלא הוא מחכה, הוא מצפה, הוא ממתין. מתי תגיע השעה והזמן של העבודה זרה? הוא מפתם, הוא מחכה, הוא מקווה. הוא דרוך שהעבודה זרה כבר תעבד. הם אמרו, אבא שלך קנאי לעבודה זרה. אתה קנאי לקדוש ברוך הוא. אבל בעצם זו לא עבודת השם, אלא זה האופי שלך. זה אתה, אתה אדם אכזר, אתה אדם קנאי למה שאתה מאמין בו. ולכן, כמו שאבא שלך היה קנאי לעבודה זרה, אתה כביכול קנאי לקדוש ברוך הוא, אבל אין לך מערכת חשיבה גמישם. הם חיפשו איפה יש אצל פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן מימד שהוא תוצר של ההיסטוריה שלו. הוא לא פועל מתוך בחירה, מתוך החלטה, אלא מתוך הרגלי תרבות והרגלי חיים שהוא ירש עוד מהדורות הקודמים. ולכן אומר רשי שהוא נקם את נקמת השם, הוא קינה את קנאתו של הקדוש ברוך הוא, לא את של עצמו. הם טענו שהקינה תבועה בו, זו לא דביקות בבורא עולם מתוך בחירה, איזו גיבור הכובש את יצרו, והוא כבש את ההרגלים השליליים שלו. אין כאן דביקות בערכי אמת, אלא בסך הכל מעשה של התנהלות, לא מתוך חוכמה או בחירה, אלא מתוך חולשת האופי שלו. אבל התורה אומרת לא, מטרתו הייתה לקנה להקדוש ברוך הוא. רבנו בחיי כתב, נקם את נקמתי, בקוצפו את הקצף שהיה לי לקצוף. אומר רבנו בחיי, קם במקומי. כלומר, מידת הדין, במקום שהיא תפעל, פעל פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. וזה החסד הגדול שהוא עשה עם עם ישראל. טבעו של אדם, כשהוא כועס על מישהו, גם אם זה לשם שמיים, מתערבת שם נגיעה בדבר, כמו שמופיע בגמרא מסכת, בבא מציע בדף למד ב'. אם אדם פוגש שני בני אדם, שצריכים עזרה, אחד להוריד מסע מעל החמור והשני להטעין מסע על החמור. למי יש לעזור קודם? לכאורה, היינו יכולים לחשוב שמצד צער בעלי חיים, קודם כל נעזור לאותו אחד שצריך לפרוק מעל החמור, שיהיה פחות זמן מסע על גב החמור, ואחר כך נעזור לאדם האחר שצריך לעזור לו לטעון מסע על החמור. כך יש לעשות משום צער בעלי חיים. אבל אם האדם שרואה את שני האנשים עם החמור והמסע, ויש אדם אחד שהוא אוהב וצריך לעזור לו לפרוק מסע, ויש מישהו אחר שהוא שונא וצריך לעזור לו לטעון מסע, לשים מסע על החמור, למי יעזור קודם? אומרת הגמרא, יעזור קודם כל למי שצריך להטעין עליו מסע. למה? הרי לכאורה קודם כל יש לעזור לפרוק את המסע משום צער בעלי חיים. ובכל אופן, אם יש אוהב ושונא, האוהב זה לפרוק מסע, השונא זה להטעין מסע, לשים מסע, יעשה את זה קודם את השונא. למה? כדי לכפות את היצר שלו, שיעשה נגד מה שהוא רוצה. אומרים התוספות, כאשר מדובר כאן על אדם שיש לו שונא, שצריך לעזור לו להטעין מסע לחמור, זה לא בגלל שהוא שונא אותו אישית, כי הוא שכן לא טוב, כי לקח את החנייה שלו, לא אפשר להרחיב את הדירה שלו, אלא מדובר על שונא כי הוא מסנאי השם, מצווה לסנות את אותו אדם. מדובר על שנאה שמצווה לסנות אותו. ובכל אופן, קודם כל מצווה לעזור לו. ולמה? הרי להורה, קודם כל כדאי לעזור לאוהב, לפרוק את המסע מהחמור. אומרים התוספות, בהביטם על עומק נפש האדם. אמנם בהתחלה השנאה היא לשם שמיים, אבל השונא, שונא, והשנו מרגיש את זה, מתחיל לסנוע בחזרה, ואז השונא, הוא לא שונא רק בגלל המצווה לסנוע, כי מסנך השם אסנה, אלא האדם השונא שונא עוד יותר, אבל הפעם זו כבר לא שנאה לשם המצווה, בשם המצווה, לשם שמיים, אלא בגלל הנגיעה שלו. הוא מרגיש לא נעים ששונאים אותו, ולכן הוא מחזיר שנאה. העיקרון הוא, אחרי השנאה שהייתה לשם המצווה, לאחר מכן יכולה להתפתח שנאה אחרת. שנאה לשם השנאה, לא לשם שמיים. וזה החידוש לגבי פנחס. לא הייתה בו מעורבות בקנאה שלו את קנאת השם, שום נגיעה בדבר, שום חלק מתוכו שאומר יש לי אינטרס לשנוא, אלא רק קנאת השם, למרות ששונאים אותו. וזה פלא, העם מבזים את פנחס, והרי הוא לא עשה מעשה לא ראוי, מבזים אותו. אתה לא פועל מכוח הבחירה שלך, אלא מכוח של סבא שפיתם עגלים לעבודה זרה. הרי בסך הכל פנחס עשה מעשה ראוי, רע מעשה ונזכר הלכם. הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, כך לימד משה רבינו. אם כן הוא בסך הכל קיים הלכה, ומי שבועל הרמית ללא התראה אפשר להרוג אותו, לא דנים אותו בבית הדין כמו כל דיני נפשות. בבית הדין בשביל להרוג צריך לפחות רוב שני אנשים, ואם נגזר גזר דין האדם למוות, יוצא כרוז לרחובות ואומר מי שיודע זכות לפלוני שיבוא ויעיד ויאמר. וכך יש ניסיונות רבים למצוא זכות לאותו אדם שדנו אותו למוות, וזה כולל מי שעובד עבודה זרה, מחלל שבת, העבירות החמורות. אבל כאן במעשה זמרי ההלכה היא קנאים פוגעים בו בלי דין, בלי משפט. למה? מה החומרה הגדולה של אותו מעשה? אומר רבי הר יוסף, יש מחיצה בין ישראל לעמים, מי שמתחתן עם גויה הוא מוריד את המחסום של בין ישראל לעמים, הוא מתחבר עם אומות העולם. הקדוש ברוך הוא הבדיל לנו מן העמים, ואותו אדם שמתחתן עם הגויה מבטל את ההבדלה הזו. אמרו על פנחס, איך אתה יכול לקנא את קנאת השם ולסנוק כל כך הרבה את זמרי, והכל אתה טוען לשם שמיים? זה לא ייתכן, הרי אתה בעצמך מגיע מגויים, אתה עצמך מגיע מיתרו, הרי הסבא שלך היה גוי, ועוד יותר הוא היה כומר לעבודה זרה, לכן לא ייתכן שתהיה לך קנאת השם כלפי אותו אדם, זה ודאי מגיע מתוך אינטרסים שלך. לא ייתכן שאדם עם רקע כמו שלך יעשה את המעשים שלך לשם שמיים. על יתרו נאמר, כשהוא שמע את הניסים שנעשו לעם ישראל, בשרו נעשה חידודים חידודים מצער, כיוון שהיה כאן נקמה בגוי והוא מגיע מהם. ולכן גוי עד 10 דורות מעליו, אל תזלזל בהם, כי זה משפיל אותו, גורם לו הרגשה רעה. לכן העם חשב, לא ייתכן שפנחס יקנה באמת לשם שמיים נגד זמרי, גויה. ואומרת הגמרא מסכת סוטה, שפנחס הוא לא רק צאצא של יתרו, אלא גם צאצא של יוסף, שהצליח לשים גבול ברור בינו לבין אשת פוטיפר. אם כן, הוא אדם שיודע לעצור ולשים גבול. כך הוא יוסף, כך הוא פנחס, ולכן מידה כנגד מידה. בגלל שהוא החזיר את הגבול בין ישראל לעמים בכך שהרג את זמרי, הוא עשה מעשה גדול. ההבדלה שהוא עשה לחתוך את הקשר בין זמרי לבין גויה, בין ישראל לעמים, הוא הדגיש שישנה מחיצה ברורה בין ישראל לעמים. לכן מידה כנגד מידה הוא קיבל מעלה להיות נבדל מעם ישראל, להיות כהן, בגלל שהוא חיזק את ההבדלה בין ישראל לעמים, לכן הוא זכה להיות נבדל מכל ישראל ולהיות הכהן. לכן במלחמה נגד מדיין, מי יצא בראש? פנחס. המתחיל במצווה אומרים לו גמור. המתחיל במצווה של ההבדלה בין ישראל לעמים. הוא הרג את המדיינית, הוא יהרוג את המדיינים שרצו להחטיא את ישראל. הוא יתנקם במדיינים, הוא יתנקם במדיינים. למה? גם להתנקם למען הסבא שלו, יוסף הצדיק, שמרו אותו המדיינים. ופנחס גם הוא ממדיין, שהרי הוא מגיע מיתרו כהן מדיין, ובכל אופן הוא יוצא לקרב נגד מדיינים. למה? כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא. הרמב"ן אומר על פנחס, שילם לו הקדוש ברוך הוא שכר טוב על הקנאות שלו, בגלל שני דברים, הקנאה להקדוש ברוך הוא להשם אלוקיו, בזכות מעשה הקנאות ניצלו העם, עם ישראל מהמגפה. זמרי עשה מעשה חוצפה, הוא עושה מעשה לעיני משה, אהרון, זקני ישראל, לעיני כל ישראל, לוקח גויה ואומר למשה רבינו, בת יתרו מי יתיר לך? זוהי חוצפה. אם יש לך השערה איך צריך לפעול בצורה אחרת, תשאל שאלה, אל תעשה מעשה, אל תאמר, אני אעשה מעשה ואישה את משה רבינו, בת יתרו מי יתיר לך? תשאל, אולי יש למשה רבינו תשובה, אבל הוא לא שואל, הוא מתקיף, מי יתיר לך? הוא לא שואל עם סימן שאלה, אלא עם סימן קריאה. משה רבינו הרי התחתן עם בת יתרו לפני שעם ישראל נעשה לעם ישראל. ופנחס מקנה לשם שמיים, לכבוד השם אלוקיו. מקנה במקום מידת הדין שתפגע בעם, הוא זה שעוצר את המגפה. ויעמוד פנחס ויפלל. הוא גם מתפלל שתעצר המגפה. הוא מתפלל על החוטאים בבעל פאור והורג נשיא שבט, והשבטים מבזים אותו. שהוא בן פוטי, הסבא שלו פיתם מגלים לעבודה זרה, מבזים אותו, והוא באמת שלו. מצד אחד בקנאות הורג זמרי בן סלו, עוצר את המגפה בגלל פריצת הגדרים שנעשית, ומצד שני מתפלל כדי שתעצר המגפה. ומה הרוויח פנחס מכל ההשפלות שמשפילים אותו? הוא זכה לכהונה גדולה. כך אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, תמורת מה שביזו אותו, שהוא בן יתרו שמפתם עגלים לעבודה זרה, פועל מתוך האכזריות שלו, דווקא מתוך כל האמירות האלה הוא זכה לכהונה גדולה. כך מופיע בתרגום יונתן בן עוזיאל, כך מופיע בגמרא בתלמוד ירושלמי מסכת הוריות פרק ג' הלכה ב'. כאן באים לידי ביטוי תואר המידות של פנחס, רדיפת האמת. הוא מסיר מעליו את כל הנגיעות, הוא מתפלל על האנשים שמבזים אותו ומשפילים אותו, הוא מתפלל על מי שביזה אותו. כמו היינו אומרים, הוא מתפלל ולא אותו ביזו, לא אותו השפילו. הוא מתפלל עליהם שלא יאנשו. אמר רמשיק מביא רעיון הדר בשם הרבה שלו החתם סופר. פרשת בלק מסתיימת במילים והיו המתים במגפה 24,000. פרשת פנחס פותחת במילים פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאה שהוא קינה למען הקדוש ברוך הוא, וכך הקדוש ברוך הוא לא קילה את בני ישראל. הגמרא עם מסכת חגיגה בדף ד' אומרת שפעם אחת ביקש מלאך המוות מהשליח שלו שיביא לעולם הבא מישהי בשם מרים שהיא קולעת שערות, שער נשים. היא צריכה להיפטר מהעולם. השליח טעה והביא מישהי אחרת בשם מרים מגדלת התינוקות. היא נפטרה בטרם זמנם. אחרי שהיא נפטרה, טרם זמנה, בטעות, שאלו את מהלך המוות, מה נעשה עם אותן שנים שהיא הייתה עוד אמורה לחיות והיא לא חיה בהם? היא נפטרה טרם זמנה. היו אמורות להיות לה עוד שנים לחיות. מה נעשה עם השנים שהיו אמורות להיות לאותה אישה, לאותה מרים, שנפטרה טרם זמנם. אומרת הגמרא שאמר מלאך המוות, את השנים האלה ניתן לתלמיד חכם שהוא גם מעביר על מידותיו, תלמיד חכם ששומע חרפתו ושותק. לאדם כזה נעביר את השנים של האישה הזו. השבטים מבזים את פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. השבטים היו מבזים אותו שהוא הרג נשיא שבט בישראל, ומתוך האכזריות שלו בעיניים שלהם הרג נשיא שבט מישראל, שהיה נראה להם שהוא דווקא לטובתם, שרוצה ומנסה להתיר את נשות מדיין לבני ישראל. הוא היה נראה אכזר, משפילים אותו. הוא שותק ולא עוד, אלא מתפלל. ויעמוד פנחס ויפלל, מתפלל שתיעצר המגפה. כמה כן מתו במגפה? 24,000. אם נאמר שכל ה-24,000 האלה מתו טרם זמנם, אפילו אם כל אחד נפטר, חצי שנה טרם זמנו. נשארו אלפי שנים באוויר מישהו צריך לנצל את הזמנים האלה. ומי זכה לכל השנים האלה? פנחס, לכן פנחס זה אליהו, חי מאות בשנים. מוצאים אותו גם בזמן של יפתח, בספר שופטים, ופנחס זה אליהו, מלאך השם צבקות. למה? בגלל האמת שלו. הוא פועל ועושה מה שלא פופולרי, מה שלא זוכה לתמיכה, מה שלא זוכה לפרגון. והוא לא עושה עם רגע של תינה, למה אף אחד לא מבין אותי. הוא לא עושה את זה עם רגע של תסכול, למה אף אחד לא מכבד. דווקא הפוך. פנחס הוא זה שמצד אחד שלהבת אש הקנאות מתלקחת בלב שלו בלעת, ובאכזריות לקנה את קנאת השם להרוג במו ידיו נשיא שבט מישראל. והקדוש ברוך הוא מעיד שפנחס עשה את זה בקנו את קנאתי, כלומר הוא החליף את מידת הדין בעולם. ובאותה שעה, קנאות לשם שמיים, כלומר התאווה והחשק הבלתי ניתן לעצירה שהאמת תחשף ותתגלה. ובאותו זמן הוא מתפלל שתיעצר המגפה. מצד אחד מחליף את מידת הדין, ומצד שני מתפלל לעורר את מידת הרחמים. שני קצוות בנפש האדם. בזה הוא לא אדם רגיל, אלא אדם נטול נגיעות, בלי ההרגלים, זה אני, זה האופי שלי, אלא הולך אל שני הקצוות גם יחד. בזה אפשר להבין למה הוא נעשה כמו מלאך, כמו שכתוב במדרש, על מה שכתוב בספר שופטים, שיהושע שלח שני מרגלים, פנחס וכלב. כתוב על רחב, ותיקח האישה שני האנשים ותצפנו. לקחה את שני האנשים ותצפנו, הצפינה רק מישהו אחד. את מי? את כלב. כי פנחס נעשה כמו מלאך. כי הוא מלאך. כשהוא יכול להתנהל בשני קצוות שונים כל כך. כך אפשר להבין את שאנחנו אומרים. רחמנה ידקר לן קנותי דה פנחס. תזכור לנו הקדוש ברוך הוא את הקנאות של פנחס. כי המעשה הזה מחפר על עם ישראל לעצוב כל הדורות. אז למדנו מידת קנאות מהי. שאין כל אדם יכול להתעתר במידה הזו. שערי מדובר על קנאות לשם שמיים. מצד אחד לקנא להקדוש ברוך הוא ולתורתו, ומצד שני לרחם על הראויים לעונש. למדנו מידת קנאות מהי. אין כל אדם יכול להתעתר במידה הזו, שהרי מדובר על קנאות לשם שמיים, מצד אחד לקנא להקדוש ברוך הוא לתורתו, מצד שני אהבה ודאגה לעם, ולהתפלל עליהם שהמגפה תיעצר. שתי נקודות הקצה האלה ראויים למי שהוא קנאי לשם שמיים. ואדם כזה הוא לא אדם, אלא מלאך. כך פנחס התחיל כאדם והגיע בהיבט מסוים לדרגת המלאכים. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.